שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחול. אנחנו כבר ביום י' א' אור ל-י' ב' באדר. נכנסנו כבר למה שנקרא שלושת ימי הגבלה בבחינה הזאת שלפני מתן התורה. כך כתוב בספרים שכמו שלפני חג השבועות שחל בוו בסיוון, ישנם ימים של הכנה, והם הימים של ג' ד' וה' בסיוון, ימים קדושים מאוד, שנקראים שלושת ימי הגבלה, על שם הפסוק הגבל את ההר וקידשתו, שעניינם להתכונן למעמד הגדול ביותר בהיסטוריה. כך, יש בחינה כזאת שנקראת שלושת ימי הגבלה גם בפורים. הועיל ופורים זה כידוע יום קבלת התורה שבעל פה מרצון. קבלת התורה שבעל פה בכפייה הייתה ביום הכיפורים, אותו יום שמשה רבינו ירד עם הלוחות השניות, אבל נאמר על כך והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה עליהם את הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו שם תהיה קבורתכם. היינו שנעשה ונשמע, היינו הקבלה מרצון הייתה רק על תורה שבכתב, כלומר קיום המצוות, תפילין, ציצי, צדקה וכן הלאה. אבל קבלת מרות חכמי תורה שבעל פה מרצון, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, עמל התורה, זה דבר שהם לא רצו לקבל, ומסרו מודעה שאנסו אותם, כפו אותם, איימו עליהם ברצח, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, ממש כולל מוות מקבורה עם גוש וחלקה, פשוט בית הקברות מתחת להר של סיני. זה היה בכפייה החלק הזה, ונמשך עד פורים. בפורים יש לנו קיימו, נעשה ונשמע חדש. מהו הנעשה והנשמע החדש בפורים? קיימו וקיבלו. קיימו כנגד נעשה, וקיבלו כנגד נשמע. לקיים פירושו לעשות. ולקבל זה נשמע, הועיל והמילה נשמע, מתרגם אונקלוס שם בפרשה במשפטים, בסוף הפרשה, שזה נעביד ונקבל, נקבל, כמו לא שמיעה של רופא אף אוזן גרון שמספר ששומע טוב ואין לו שום בעיות שמיעה, אלא העניין של נשמע, של נעשה ונשמע, הכוונה היא נקבל, כמו הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהכוונה היא קבל יהודי שיש בורא לעולם והוא אלוקינו, הוא אחד. זה נקרא וישמעו אחיו, הם קיבלו את דעתו. תקבל על עצמך עול מלכות שמיים, קיימו וקיבלו. את מה קיבלו? קיבלו בפורים קבלת תורה מחדש. קבלת התורה מחדש הייתה על קבלת מרות חכמי תורה שבעל פה. אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. הם חוו זאת על בשרם. הם חשבו שמה שמרדכי היהודי עושה זה שמאל, זה לא נכון. אסור להתגרות ברשע שהשעה משחקת לו. הוא כאן רודף את עם ישראל בפנאטיות שלו. אם הוא רוצה לא להשתחוות לספק צלם, שיישאר בבית. למה הוא צריך להיות שם ליד מקום עבדי המלך בכניסה למשרדו של המן הרשע, שהיה מלך המדינה, היה המלך החליפי, והוא היה בעמדה כל כך בחירה, שכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לו. מדוע צריך מרדכי להזדמן לשם וממילא להבליט את אי הקריאה שלו? חשבו שהוא פה עושה נזק ועלול להמית אסון, ואכן האסון כביכול כמעט הגיע. נגזרה גזרת השמדה על העם היהודי. ותוך 3 ימים, מיום יציאת ההכרזה על ההשמדה בי' ג' בניסן, ערב בדיקת חמץ, עד ט"ז בניסן, יום ראשון של חול המועד פסח, שאז המן תלוי על העץ, חל מהפך שהם לא שיערו אותו בחלומות הרחוקים ביותר, הוורודים האפשריים. אותו המן שהיה כל כך עם עמדה עליונה, וכל כך הרבה אלקטורים וכל כך הרבה מצביעים היו לו, ובעמדה כל כך מוצלחת, תלוי על העץ, אז הם קלטו שראייתם מוגבלת, ורק עיני העידה רואים למרחקים. אז הוברר להם שכשמרדכי עשה את מה שעשה, הוא עשה מתוך אחריות. זה לא היה סתם כביכול בעיניהם בלשונם פנאטיות דתית. היה כאן ראיית אורך, עומק ורוחב ביודעו מן השמיים, הסיבה לגזירה היא ההשתחווה על הצלם בזמן נבוכדנצר שלא תוקנה עד היום, וכל זמן שהסיבה הזו לא תוסר, הגזירה לא תוסר. והוא עבד ומסר את נפשו, כולל סיכון של מישהו שהתנקש בחייו בהיותו כביכול רודף, ומסר את נפשו לא להשתחוות, לא יכרה ולא ישתחווה, וזה הדבר שפתר את הבעיה מן השורש בבחינה של תשובת המשקל, וממילא נסללה הדרך לגאולה ולישוע. הם קלטו שהראייה שלנו היא ממש ראייה מצומצמת. העיתונים שלפני 3 ימים עדיין היו מונחים על המדפים, שבהם כתוב שמרדכי מכה בשנית ופנאטיות דתית יתר גרמה פה לאסון, ואותם עיתונים כבר כמובן לא שווים את הרגע שעליהם הם הודפסו. משום שהנה, דווקא המסירות נפש הזו גרמה לישועה, כידוע וכמפורסם, ואז הם קיבלו על עצמם נעשה ונשמע חדש, קיימו וקיבלו. לדורי דורות, עליהם ועל כל הנלווים עליהם. ועל כן, לקראת קבלת התורה הזאת, אנחנו מתכוננים 3 ימי הגבלה. ושלושת ימי הגבלה הם י' באדר היום, י"ב באדר, בעזרת השם יתברך, מחר, יום רביעי, וי"ג באדר, תענית אסתר, יום חמישי. לקראת יום שישי, שבו קוראים את המגילה שיש לה קדושה וניתנה להידרש כאמיתה של תורה. יש לה מעלה של תורה שבכתב, זה הספר ה-24 מ-24 ספרי הקודש, כ"ד ספרי התנ"ך, שהם כנגד כ"ד תכשיטים של אישה שמפורטים בספר ירמיהו, והם גם נחשבים כתורה שבעל פה, ונצחיים כתורה שבעל פה. זה הכוח המרכזי הראשון שיש לפורים. והדברים נאמרים משום שיש איזה חשש שלצערנו התגנב למחננו, שיש פה איזה התפרקות, איזה קרנבל, איזה מסיבת עד לא ידע שלצערנו טועים, ותינוקות שנשבו שראייתם כל כך שטחית, והם רואים את השמחה שפורצת גבולות, אז הם קולטים את החלק החיצוני, וכמובן חוט השערה מבדיל בין גדר קדושה לגדר ערווה, ומהר מאוד זה הופך להיות מסיבות שמקומם לא יכירם, עד כדי כך שזה הגיע לפעמים לחיסול חשבונות מילולי ולהלבנות פנים ולעיתוני קיר, ופשוט להתיר איסורים חמורים ביותר של לשון הרע ורחילות והלבנת פנים. וזה ממש נורא והיום לאן הגיע הנושא הזה של אי הבנת העומק של פורים. פורים יותר קדוש מיום הכיפורים, אומר רבי שמעון בר יוחאי בתיקון ה-21 שלו בספר תיקוני הזוהר. כיפורים, האות כף, הוא אות של כף הדמיון, כפורים. כפורים, היום הזה ששמע יום הכיפורים, הוא רק דומה לפורים, הוא רק קרוב לפורים. זאת אומרת שמי גדול ממי, פורים, דווקא אז יש כוח מיוחד שאפשר לבקש בקשות, ואין מסננה, אין סלקציה, אבל לבקש באמת. כל הפושט יד, נותנים לו. גם ביום הכיפורים אנחנו מבקשים בקשות, ביום הקדוש מבקשים, אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים, כנגד ספר בראשית שהוא ספר החיים, כותבנו בספר גאולה וישועה, כנגד ספר שמות שהוא ספר הגלות והגאולה, כפי שאומר הרמב"ן. כותבנו בספר סליחה ומחילה, שזה כנגד ספר ויקרא, שמדבר על הקורבנות והכפרה שיש בעקבותיהם. כותבנו בספר פרנסה וכלכלה, כנגד ספר במדבר, אומרים המקובלים, שהוא הספר שעוסק בירידת המן ובהתנהלות של עם ישראל ב-40 שנות מדבר שחיו מעל הטבע עם ענני כבוד ומים מיוחדים שעברו איתם מבית מסעות בעירה של מרים, וכמובן מן המוציא לחם מן השמיים, ברכו על המן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן השמיים. וספר דברים, שזה בעצם כותבנו בספר זכויות שהבורא מונה את הזכויות של עם ישראל. זה כמובן המניין, אנחנו עוסקים בדברים שקשורים לעצם הקיום שלנו, עצם הקיום שלנו, ומבקשים ביום הכיפורים בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וגזירות טובות, ישועות ונחמות. הבורא דן אם לקבל את בקשתנו, כמובן הוא דן במידת הרחמים, זה יום של מידת הרחמים בדין, אבל הוא דן מי ראוי לרחמים האלה. מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו הפילי, ובעד עמך רחמים שאלי, מבקשים. אבל יש איזושהי סלקציה מי ראוי לרחמים. מכניסי רחמים, מכניסו רחמנו, כמו שאנחנו ריחמנו על העניים, ריחמנו על המדוכאים, ריחמנו על הציבור, השתתפנו באבלו, בצערו. תכניסו את הרחמנויות שלנו לפני בעל הרחמים, וכיוון שאנחנו ריחמנו, אז הבורא מרחם על מי שמרחם על הבריות. יש איזושהי סלקציה, איזשהו ברור, אבל ישנו יום אחד בשנה, שאין שום בדיקה, אלא כל הפושט יד נותנים לו. והוא יום הפורים. זה זמן שלא בודקים כלום, אבל דבר אחד כן צריך, להתחנן, לבקש, משום שכל הנס של פורים היה דמעות של אותם 22 אלף תינוקות של בית רבן, של סק ואפר שהוצא לרבים. התענית אסתר שתהיה בעזרת השם ביום חמישי, היא לא סוג של תענית של אבל, אין פה אבל, יש פה להפך ישועה וגאולה. אז איזה מין צום זה? זה שונה לחלוטין מתשעה באב, שונה לחלוטין מ-17 בתמוז, שונה לחלוטין מצום גדליה ומ-10 בטבת. זאת מחלקה אחרת לגמרי, תענית אסתר. זה צום שהוא אחד הביטויים לנס, ללמד אותנו איך מתנהלים ונושאים בעת שרה. מפעילים את כוח התפילה, כוח הדמעה. אז מזדהים עם המציאות הזה יום לפני פורים על ידי הצעקה, צום. זה ללמד אותנו איך מתנהלים בגלות. מה שובר את כל המחיצות בשמיים ויכול להביא גאולה. אשר על כן, צריך לא לשכוח את הכוח המיוחד הזה ולנצל אותו. איך מנצלים אותו? בתוך כל ההמולה של הפורים, יש מקום לתפוס איזשהו פרק זמן, גם בתענית אסתר, וגם ביום הפורים עצמו, ולא לתת לזמן לעבור. לא לפספס את הרגעים שבהם שערים של כל הפושט יד נותנים לו פתוחים ולא ננעלים. לקחת ספר תהילים, ולהציג את הרגש הלבבי העמוק שלנו כלפי בורא העולם, בפרט מזמור כף ב' בתהילים, אותו מזמור למנצח על הילד השחר, כלי כלי למה עזבתני, כלי על הים, כלי בסיני, אותו בורא שהיה איתי על הים, זה אילי וענביו, אלוהי אבי והרוממנו, אותו בורא שראיתי אותו בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך, למה עזבתני, זה מזמור שאמרה אותו אסתר המלכה לפני כניסתה לבית הצלמים, כלומר רגע לפני שהייתה בסיכוי של 99.9% שהיא הולכת להיהרג על כך שהיא נכנסת אל בית המלך ללא הזמנה, וכל מי שנכנס ללא זימון אחדתו להמית, ואז היא ביקשה מהבורא, אני באה במסירות נפש להציל את עם ישראל, אלוקיי יקרא יומם ולא תענה, לילה ולא דומיה לי, וכל הפסוקים שעוסקים בבקשות הגדולות של רחמנות בכוח התפילה, זו סגולה מיוחדת, כפי שכותב רבינו בספר קו הישר, לחזור שוב ושוב על אותו פרק בדמעות שליש, עם מצב לא סתם מן השפה ולחוץ, למלמל מילים, זה לא עובד סתם במילים באלמה, צריך את הלב, את הלב, את הלב, וכדי להפעיל את הלב צריך הכנה. כידוע, כתוב בספרים שהכנה בגמטריה יסוד, המילה יסוד זה בגמטריה 80, הכנה גם כן בגמטריה 80, אתה רוצה יסוד למצוות, יסוד לפעילות שאתה עושה בתורה, במצוות, הכנה. אנחנו עכשיו משוחחים כהכנה, שלושת ימי ההכנה, הגבלה, לקראת הימים הקדושים האלה של מחיית עמלק וממילא סלילת הדרך לקבלת התורה. והתחדשות חזקה מאוד שלנו, התחדשות גדולה מאוד. כתוב בארי הקדוש שבפורים יש אורות כאלה חזקים, שאפילו בשבת ויום טוב לא מאירים. עוד פעם, השפע השמימי שיורד בזמן הזה של פורים, אומר רבינו הארי הקדוש, הוא סוג של שפע שאפילו בשבת ויום טוב, שזה הימים המרכזיים בשנה, הם לא בעוצמה הזו. פורים מעל כיפורים, מעל פסח שבועות סוכות, מעל שבתות אפילו, שזה היום המקודש ביותר בשנה, וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים, נאמר על יום השבת. אף על פי כן, צריך לזכור, יש כאן הזדמנות. זה חודש שנאמר עליו שהוא נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. ירושלמי אומר שזה דין בכל החודש, לא רק ביום מסוים, אלא כללית יש כוח מיוחד בחודש זה, כתוב על פי הלכה שמתחילת חודש אדר כבר אפשר לקרוא את המגילה למי שלא מסוגל, ואין שום מצב שתהיה לו מגילה כשרה בזמן ביהודה לדו בתתוו. והחודש אשר נהפך להם, זה דין בחודש עצמו, אומרים חזל בתלמוד ירושלמי. ולכן צריך לנצל את הכוח המיוחד הזה, את היסודות שגנוזים על ידי הכנה ראויה. אחד הפרטים הגדולים של ההכנה הזו, הוא הנושא של הבנת הכוח הרע של עמלק. שבת הזו קיימנו פרשת זכור, אבל המצווה היא כידוע תמידית. יש מצווה לזכור את מה שעשה עמלק, ועיקר המצווה היא להתמלא עליו באיבה, להתמלא כלפיו בשנאה, כן? עת לאהוב ועת לסנוע. יש זמנים ויש מצבים ויש סוג של בני אדם שעיקר המצווה היא לעורר, כך אומר הרמב״ם, לעורר בנפשנו את הרעות הקשות שעשה לנו עמלק. וידוע שהנאצים הם ספק עמלק, כך הייתה קבלה לרב יוסף חיים זוננפלד בשמו של הגאון בווילנה, שלמרות שסנחריב בלבל את האומות, ואין לנו ברירות מי הוא כנעני ומי הוא חיטי ומי הוא עמלקי וכן הלאה, אף על פי כן אשכנז שלנו, כלומר גרמניה, הם בגדר ספק עמלק. ולכן כשהגיע וילהלם השני לשערי ירושלים, פסק הרב יוסף חיים זוננפלד שלא מברכים עליו את ברכת המלכים, ברוך אתה הוויה אלוקנו מלך העולם שנתן מכבודו לבשר ודם. לא מברכים משום שהוא ספק עמלק, אותו וילהלם השני, וסבל, סבל זה ראשי תיבות ספק ברכות להקל. לא מברכים את הברכה מספק. עמלק הרע לישראל מאוד מאוד. מהו הרוע שעשה עמלק לישראל? יש עניין לעורר את ה... לעורר באופן חזק את האיבה כלפיו. אומר רבינו אדמור מגור בעל השפת אמת, נכדו של בעל החידושי הערים, שאם אדם היה יודע כמה הקליפה של המלאק מונעת אותו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא, היה מיד מתמלא עליו שנאה נוראית. הוא היה מבין כמה הוא פוגע בו, כמה הכוח המסתיר הזה, הכוח שמולק, שמפריד בין הלמעלה ללמטה, שנותן לך כל הזמן להתנהל באופן פיזי, ולא מחבר את העליונים לתחתונים, לא מחבר את מה שקורה בעולם ששורשיו למעלה, אלא חי את החדשות ומנתק את העולם החדשותי ואת האירועים השוטפים משורשיהם. זה היה מתמלא שנאה, אם היה מבין איזה רוע גורם המלאק לאותו אותה נשמה יהודית. כידוע, חזל שואלים במשנה במסכת ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או שוברות מלחמה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח משה ידו וגבר המלאק, מישהו פעם ראה סוג מלחמה כזו? שישנם חיילים שמתנהלים עם חרבות וכלי נשק, ומאחורה יושב אדם, רב גדול, צדיק, וכשהוא מצליח להרים את זרועותיו כלפי מעלה, והיה כאשר ירים משה ידו, הקרבות מסתיימים בהצלחה של עם ישראל. וכשהוא מניח את ידו ואין לו את הכוחות להרים את זרועותיו, באותו קרב מנצח המלאק. מה זה? וזה המלחמה, זאת המלחמה הראשונה של העם היהודי כקבוצה שיצאה אז בזה עתה ממצרים. פרשת בשלח, לפני יתרו ומתן תורה. מה זה? שואל התנא הקדוש, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים היו מנצחים, ואם לאו היו נימוקים מפסידים, מה פירוש? הרמת היד כלפי מעלה פירושו, אני מבין שלהשם הישועה, אני מבין שהמלחמה כאן היא בעצם מלחמה רוחנית, שבהשתלשלות התחתונה שלה כלפי מטה זה בא לידי ביטוי בפצצות, במטוסים, בטילים, אבל שורש המאבק הוא בין כוחות רוחניים למעלה. כך זה מתנהל שם, ושם כלי המלחמה הם עבירות ומצוות, זכויות וחובות. לכן כשעם ישראל מסתכל כלפי מעלה, כלומר משעבד את ליבו, לא רק את המוח שלו מבחינה לוגית רציונלית, אלא את הלב, את כלי המעשה, את הרגש לאביו שבשמיים, ומבין שאם יש לו חוש טעם שמכיל 15,000 נקודות של חוש טעם, מישהו נתן לו את חוש הטעם הזה כדי שיהנה מהמזון וירגיש טעם של מתוק, חריף, מלוח וכן הלאה. שיבין שאם יש לו חוש ריח, זה משום שמישהו נטע בו את חוש הריח. שיבין שאם הוא יכול לנשום באופן שוטף, זה לא דבר אוטומטי, זה לא דבר שמובן מאליו. ישנם אנשים שנלחמים על כל טיפת חמצן, וצריכים סיוע פיזי באמצעות מכשירים כמחוללי חמצן והנשמה, כדי שהחמצן אכן יגיע לריאותיהם ויוכלו לחיות. למה צריך חס ושלום לעבור את הניסיון הזה ולצאת מזה בחסדים ובמתנות שמיים ואז להתחיל להודות נשמת כל חי על כל נשימה ונשימה? למה צריך להתייסר בשביל להתיישר? למה צריך לסבול בשביל להילחם בעמלק שמפריד והכל מסתכל בעיניים כל כך מצומצמות, בראייה כל כך קצרת אופקים? למה לא ללמוד מוסר ולשבר את העמלק המולק הזה שמבדיל בין הלמעלה ללמטה? ולהבין, תבין, ריאות זה לא בא בחינם, מישהו נטע בך את התפקודי ריאות ללא שום בעיות של אסתמה או ברונכית ספסטית או בעיות של דלקות בריאות. יש לך תפקודי נשימה תקינים, למה אתה צריך לקבל שיעור מוסר קשה כדי שסוף סוף תיזכר להודות? כמו ששמענו השבוע מאותה משפחה, לא ידענו שזה כל כך נורא והיום, לא ידענו, לא חשבנו שזה עד כדי כך. למה צריך לעבור ולא ללמוד מוסר שהשם יחזק אותם ואת כולנו? הדבר הזה הוא הכוח הרע של המלאק. קרחה בדרך קראנו השבת בפרשת זכור. הכל מקרה, הכל סטטיסטיקות, הכל מוטציות, ממגוון של מוטציות ומענה כזה ואחר. מתי נתקן כמו מרדכי ואסתר את שורש הבעיה וממילא הפתרון יבוא מאליו? בלי טיוחים, בלי לטייח ולהסתכל כמו כלב שמכה את המקל ולא בודק מי שלח את המקל. מתי? כולנו תקווה שאנחנו כבר באמת קרובים לזה, משום שכבר חלפה שנה מאז הופעת הנגיף בתפוצה הגדולה שלו באזור פורים תשפ"א שנה שעברה, ולמדנו, כבר השכלנו להבין, אומרים לבורא העולם, די, די, הגיע זמן גאולתנו. העולם כולו קיבל בית ספר לענווה, בית ספר לשפלות הרוח, הוא מבין עד כמה הוא לא מבין. כבר קלטנו כמו מרדכי היהודי שכבר ידע מראש, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה תחילת פרק ד' בספר מגילת אסתר. ידע את שורש הסיבה, לא את סיטואציה פוליטית שהעלתה את המן איזה אנטישמי בגלל שהיה לו הרבה עשרות מנדטים, ולכן הוא נוסה מעל כל השרים וקיבל עמדה פוליטית בחירה. אנחנו יודעים שזו הייתה גזרה אלוקית בגלל שהשתחוו לצלם וגם נהנו מסעודתו של אותו רשע, וגם היה ביניהם קצת גם ביטול תורה, וגם הייתה בעיה של פירוד וחוסר אחדות, שעל כך באים לתקן באמצעות משלוח המנות שמרבה אהבה ורעות, כפי שאומר רבי שלמה אלקבץ הלוי, ועל ידי תוספת במתנות לאביונים. ארבעת הסיבות האלה המפורסמות של צלם, סעודה, חולשה בתורה, והנושא ששמו מפוזר ומפורד בין העמים. נתקן זאת, נפנים זאת, כן, אתה הוא אדון הכל, היה הווה ויהיה. אשר על כן, ודאי וודאי שאנחנו רוצים לנקות את קליפת המלאק מאיתנו. המלאק, יש עניין להתמלא באיבה על כל הצער שעשה לנו, על כל הנזקים, ולכן שמואל הנביא, לפני שהוא משסף בגלגל את אגג, אולי היו איזה יפי נפש שזה לא מצחן בעיניהם, שאיטלר הקטן הזה שוסף, לפני שהוא חיסל את השש מיליון. זה לא מצטלם טוב בדיגיטל. זה לא נראה טוב ברשתות לשסף את היטלר. זה אנשים קצרי עין, לא בורא העולם ומי ששומע לו. שמואל הנביא, ששקול כמשה ואהרון, לפני שוישסף שמואל את אגג, הוא מתמלא בעברה עליו ואומר משפט שמעורר את הכעס, מעורר את השנאה כלפיו, לקיים את הפסוק הלא משנאיך השם אסנה ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאיתים, לאויבים היו לי, אוהבי השם שנאו רע. אז שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. ומה הוא אמר אותו שמואל הנביא, הבן של אלקנה וחנה, ששקול כמשה ואהרון, לפני שביצע את פעולת השיסוף, אמר משפט, כאשר שיקלה מנשים חרבך, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. אך מביא הרמב״ם כידוע, גם בפירוש המשניות, גם מביא את זה בהלכה. אתה אגג, הפכת אימהות לשקולות. יש כמה שהם אוהבי ישמעאל, מאוד אוהבים מחבלים שונים, מאוד דואגים לכל הסובב אותם. פחד לאן עלולים להידרדר כשהם מתרחקים ממקור האור, ממקור היושר. טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. משפטי השם ישרים מסמכי לב, עת לאהוב ועת לסנוע. את ספורד ואת ריקוד, אומר שמואל להגג, כמה אמאות הפכת לשקולות, כמה נשים שיקלה חרבך, גם ממך תהיה שקולה. כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך. ידוע שהרב מבריסק, לפני קריאת פרשת זכור, הידר במיוחד בפרט הזה. דווקא בקריאה הוא המשיך הלאה, לא... שמעו את הקריאה ומיד המשיכו אשרי ותפילת מוסף בשבת, זכור. אבל את החלק הזה של ההפסקה לפני קריאת זכור והריכוז העצמי לקיים את עיקר דברי הרמב״ם, שכל העניין המרכזי זה לעורר איבתו, זה לשון הרמב״ם. כמה הכוח הרע הזה מקלקל אותנו. אוויר הפקרותי שקוראים לו דמוקרטיה, תעשה מה שאתה רוצה. אל תתחשב בגורמים עליונים שאומרים אליך אסור זה ואסור זה, תעשה מה שבא לך. זה כוח של רוח המלכית, כוח שמנתק את האלוקות מהחדירה שלו לענייני העולם הזה. מסלק שכינה, שכינה זה אותיות נשיכה, נון, שין, יוד, חף, היי. נשיכה פירושו חיבור, נעיצת דבר בדבר, לנעוץ דבר בדבר. הבורא שוכן בקרבנו, לא, מסלקים אותו. מסלקים אותו באמצעות פריצות, ושב מאחריך, כוח המלכי. מסלקים אותו באמצעות גאווה, תואבת השם כל גבה לב. הגאוותן דוחק רגלי שכינה, כוחי, עוצם ידי, אני אנווט, אני אחליט. זאת האג'נדה שלי, העמדה שלי, איפה בורא העולם בתמונה? אתה מקבל ממנו פעימות לב בחינם. דום לב קטן סוגר עליך ושם אותך בתוך בור, מתחת לבלוקים ואחרי זה חתיכות של רגבי אפר. אתה שמת את הטרנזיסטור בלב שייתן לך פולסים ודופק סדיר לך, יש את הכוח להכניס לעצמך חשמל בלב? בלי שום בעיות של הפרעות קצב ופרפור חדרים או פרפור פרוסדורים? מה השחץ הזה? מה השוויץ הזה? זה כוח. יש כזה כוח של מרכבת התאומה מול מרכבת הקדושה. והכוח הזה מאוד מזיק לנו. ולכן, מי שישים לב יראה שבכל אירוע מרכזי של קבלת תורה, כניסה לארץ ישראל, תמיד ההקדמה לאותו אירוע הייתה איזשהו מחייה של המלאק. מחיית המלאק הראשונה הייתה לפני שקיבלנו את התורה בפרשת יתרו ומשפטים, בפרשת בשלח. סור מרע ותנאי לעשה טוב. סלק את הכימשונים והחרולים כדי לאפשר הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ועירתו. זה הפעם הראשונה שאותו המלאק בא בהפתעה גמורה. עם רצוץ ושבור שיוצא ממצרים לאחר מאות שנים, אין לו אפילו טריטוריה משלו, הוא בדרך אשר קרחה בדרך בצאתכם ממצרים. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, פעמיים מוזכרת המילה בדרך. אתה לפני שהתנחלת במקומותיך, מה הוא קופץ? למה הוא מזיק? הוא בא בהפתעה גמורה. וכנגד ההפתעה הזו של ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, אומרים חז"ל בתלמוד ירושלמי שאותם ילדים אמרו תינוקות של בית רבן למרדכי, אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא. למרות שהם מפחידים אותך באופן פתאומי, אותם המלאקים, אל תפחד. הפעם השנייה שנלחמנו עם המלאק זה בסוף ה-40 שנה. שוב לפני הכניסה לארץ ישראל. וישמע הכנעני מלך הרעת שנסתלקו ענני הכבוד בפרשת חוקת. ואז הם הרגישו אותם המלאקים שהנה נסללה דרך לתקוף את עם ישראל לפני שהוא שוב מגיע לארצו ובונה את המקדש. וזה היו המלאקים שהתחפשו לכנענים. ואז וישמע הכנעני מלך הרד, עשה טריקים, עשה איזשהו עצות, ועל כך אמרו אותם ילדים למרדכי היהודי, עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו כל. לא יעזור לכם הטריקים שאתם מתחפשים, ולכן כביכול לא מאפשרים להתפלל בצורה מדויקת, אלא אומרים אם נתון תיתן את העם הזה בידי, לא יודע מי זה, הוא נראה כמו כנעני, אבל הוא מדבר בשפה של המלאקים, אז אומרים באופן כוללני על הקבוצה הזאת, אם נתון תיתן את העם הזה, הזה. והפעם השלישית שמופיע המלאק זה לקראת קבלת התורה של תורה שבעל פה בפורים, בסוף ה-70 שנה שבין בית ראשון לבית שני בתקופה של המן הרשע. ושם גם, לפני שעם ישראל מחדש את הבנייה של בית המקדש השני ומקבל תורה שבעל פה מרצון, מתקן את תפילת 18 כידוע, ושוב מגיע האמן הרשע. והאמן הרשע אומר לאחשוורוש, לא, אל תפחד, הוא קצת פחד אחשוורוש, שלא יקרה סופו כסופו של פרעו, וכסופו של סנחרי, וכסופו של סיסרה. אז הוא אומר, כבר אומר לו אמן לאחשוורוש, אלוקם של אלו ישנו, כבר זה לא בשיא התוקף, זה הנהגת הטבע כבר עכשיו, זה לא הנהגה של מעל הטבע, זה לא התקופה של פרו וקריאת ים סוף. ישנו עם אחד, ישנו, אותיות ישנו, אלוקיהם של אלה ישנו. הורה הורה למה תישן, הנהגת הטבע. ועל כך אמרו הילדים למרדכי היהודי, ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול. אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט. לכן אנחנו תמיד צריכים, לפני שמקבלים את האחדות הזו, לפני שמקבלים את הסילוק של הפירוד וקבלת התורה, את קדושת הזמן הזה, לנקות את עצמנו מהעמלקיות הקטנטונת שיש בתוכנו, וזה מה שרמוז במגילה. ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. קיבלו קצת יידיש פחד, כך אומרים המפרשים, קצת יראת שמיים, כנגד אותו עמלק שנקרא ולא ירא אלוקים, אין לו ראיית אלוקים, אין לו ראיית שמיים. כאן יש מי שיש לו כן פחד אלוקים, ביטוי נדיר בתנך, מתייהדים, מתייהדים. אני רוצה לאחל לכל הציבור שנזכה בעזרת השם לגאולות המלאות של פורים ופסח בזמננו, ובקרוב בגאולה השלמה, ונהיה תמיד בשמחה ובטוב לבב, והכל יהפך לססון ולשמחה, לסיום טוב אמיתי, לגובה אמיתי בראיית האלוקות ובהשגה עליונה של אושר ושמחה, בקרוב במידת הרחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
בשבילי כל חיים יבין יש לי בין